103.3 FM. ישראל במלחמה, עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל ילון.
עכשיו 4:04, תמונת מצב ביום ה-515, 59 חטופים, חיים ומתים, עסקה תקועה, ממתינים לשליח האמריקני סטיב ויטקוף, שכנראה יגיע לאזור בסוף השבוע, בתקווה שיחלץ אותנו מחידוש מלחמה עצימה בעזה, או כמי שכמו ששר הביטחון מאיים שוב, בגהנום על עזה. בינתיים, אתמול נחשפנו בעובדה לצילום של מתן אנגרס, החייל החטוף, הפרסום באישור המשפחה כמובן, ובו הוא נראה רזה מאוד, עם דלקת קשה בעיניים, ומתחנן שיוציאו אותו כמה שיותר מהר. נכון שחמאס מומחה במניפולציות, אבל מראה עיניים אומר הכל, וכל העדויות שראינו בימים האחרונים ממחישות מה קורה איתם במרתפים. בינתיים הפוליטיקה מנצחת, כספים קואליציוניים, כבר אמרנו, יחולקו לפי מפתח מפלגתי, חרדי בעיקר, אם לרגע חששתם, אותם לא יקפחו. גם המהפכה המשפטית לא מקופחת, לפנות בוקר, הכנסת מאשרת את שינוי שיטת בחירת נציב התלונות על השופטים, כשבוועדה החדשה שתבחר את הנציב, יהיה רוב לקואליציה. פוליטי? חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, טען הבוקר בתוכנית שלנו 7-9, שזה בדיוק הפוך.
הפוך, תסתכלי מיה ברשימה, עד היום השופטים בוחרים את עצמם. הם בוחרים מישהו מהחברים שלהם, מהמיליה שלהם, שיחקור אותם. עכשיו צריך להבין, נציב תלונות השופטים, הוא אמור ליזום חקירה פלילית נגד שופטים. איך הוא ייזום חקירה פלילית נגד חבר שלו?
אז זהו שלא, יהיה גם יהיה רוב לקואליציה, כי אם עד עכשיו מונה נציב הקבילות על השופטים, על ידי הוועדה לבחירת שופטים, והמועמדים נקבעו בהסכמה בין שר המשפטים לנשיא העליון, אז מעכשיו באין הסכמה, מאחר שנשיא העליון, השופט יצחק עמית ושר המשפטים לא בדיוק מתקשרים, מעכשיו אלה רק החתולים שישמרו על השמנת. ובהצלחה לכולנו. עשרים ושלושה שבחים שוהים בלתי חוקיים הותרו הבוקר במתחם ביג גלילות החדש. המבקרים מבועלים מיד הפרטים ותגובת ביג, וגם תוכנית חומש בהיקף של קרוב ל-4 מיליארד שקלים למגזרים הדרוזי והצ'רקסי תאושר ככל הנראה בשבוע הבא בממשלה. נדבר עם ראש המועצה המקומית ירקה. הבנקים ממשיכים להרוויח בגדול עמלות, כולנו ממשיכים לשלם, אבל בנק וואן זירו דווקא מתכוון להעניק ללקוחות שהצטרפו אליו החזר בגין העמלות ששילמו בבנקים אחרים. לדבר עם מנכ״ל הבנק אייל גפני. ולמרות המלחמה נרשם גידול בחברת מדעי החיים, 4 הנפקות ראשוניות לעומת 0 ב-2023. הפרטים בהמשך. איפה הכסף? עורכת יעל ילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו שקד מורג. איפה הכסף? כל ההבטחות מיד אחרי הכותרות הכלכליות. סי לרווחי בנק לאומי בשנה החולפת, לאומי הרוויח 9 מיליון שקלים. זוהי עלייה של 40% לעומת השנה שעברה. הבנק חילק בשנה החולפת דיווידנד בהיקף של 4 מיליארד שקלים. אלון גלזר מלידר ושות.
ראינו גם את הריבית הגבוהה שממשיכה לתרום לתוצאות הבנקים. מעבר לכך, הסיכונים לא התממשו. אם היינו מצפים שבתקופה של מלחמה נראה גידול בחובות הבעייתיים, אז לא ראינו שום גידול, להפך, היינו עשו שיפור במצב חומות ובעייתים, כאשר נראה שהתמיכה של המדינה והעובדה שהמדינה שילמה לכל מי שנכנס לאיזושהי בעיה כספים, עזר מאוד גם לאנשים וגם לבנקים.
רק 10% מקרב המנכ״לים בחברות הסטארט-אפ הן נשים, וכרבע מחברי ההנהלה בחברות ההייטק הן בתפקידים ציבוריים. כך עולה מדוח שפורסם על ידי הרשות לחדשנות. יעל מזוז הרפז, המנכ״לית המדיניות של הרשות, מסבירה למה נשים מתקשות להגיע לתפקידי ניהול בהייטק.
אני חושבת שזה מתחיל מצד אחד מזה שבמשך הרבה מאוד שנים לא ראינו בכלל מספיק נשים עם ההכשרה הרלוונטית, וזה השתנה באופן משמעותי. אבל אני חושבת שלאחר מכן יש בעצם חסמים משמעותיים שמונעים מהם להגיע לתפקידים בכירים, וזה הרבה פעמים, א', זה שאין לבד, אין מספיק נשים מסביבן, ואז הן או בוחרות שלא להתקדם או שאין מי שיראה ויקדם אותם, ואנחנו רואים את זה ממש בדאטה, כלומר בחברות שיש בהן מנכלית, אנחנו רואים הרבה יותר נשים בתפקידים בכירים.
וידיעה אחת לסיום הכותרות, שיבושי עבודה במעברי הביקורת במסוף אלנבי, ברשות שדות התעופה אומרים שבעקבות שביתת פתע של בקרי הגבול של רשות האוכלוסין, המעבר היה סגור עד לשעה 2 בצהריים, רשות שדות התעופה פנתה ליושב ראש ההסתדרות ולשר הפנים, בדרישה למנוע השבתות חד צדדיות. בהסתדרות טוענים שבגלל מחסור במאבטחים בחלק מאולמות הבדיקה, לא יכלו הבקרים לעבוד. עד כאן הכותרות שלנו, פרסומת אחת. קודם כל, אנחנו לשבחים, 23 שבחים במתחם גלילות, במתחם ביג גלילות, רק נפתח, והציבור טיפה מבוהל, אנחנו רוצים לבדוק מה היה שם בדיוק, איך זה קרה, איך מצאו אותם. הודיה רני כתבת הפלילים של וואלה באזור המרכז. הודיה, שלום.
שלום, 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 רק תיקון קטן.
כן.
תיקון קטן, לא 23 שוהים בלתי חוקיים נמצאו כבר בפעילות שהחלה לפני מספר ימים, והיום, לאחר קבלת צו חיפוש מבית המשפט בתל אביב, הגיעו כוחות המשטרה ובמהלכה נעצרו עוד 10 שוהים בלתי חוקיים נוספים, ושלושה מעסיקים נוספים.
אז זה עוד יותר מחדד את מה שאמרתי, ואוקיי, עכשיו תגידי, מי ידוע מי דיווח למשטרה, איך הם התגלו, מה קרה שם בדיוק? איך עלו על זה?
אנחנו יודעים להגיד שמדובר בעצם במידע מודיעיני שהתקבל במשטרה, וכשקיבלו את המידע הזה החלו לצאת במבצע. מבצע צריך להגיד רחב ודי מפתיע, כי כמו שאמרת, מדובר בעצם בביג סשן, גלילות עם אלפי מבקרים, ובסוף להפתעתנו אנחנו רואים שם אפס פיקוח. משטרה, צריך להגיד, נכנסת למתחם החדש והמבוקש ביותר, הכי מדובר בשבוע האחרון.
עשרות אלפי אנשים היו שם בשבת, אי אפשר היה להכניס סיכה.
נכון, ביקרו במתחם כ-150,000 איש, רק בשבת האחרונה 70,000 נוספים. וזה מצטרף באמת לנתונים מאוד מדהיגים, צריך להגיד, מתחילת המלחמה ועד עכשיו אנחנו רואים עלייה מדהיגה מאוד במספר השבחים שהולכים ומגיעים הנה. אנחנו בוואלה פרסמנו בתחילת השבוע על הנתונים, על העלייה של השבחים בישראל, ואומר לקצין חם ביפו, זאת אומרת, אין לנו הדרך לגרום להם לא להגיע, זה לא משהו שאנחנו יכולים למנוע. הגדר פרוצה, קו התפר פרוץ, הם יגיעו לכאן, הם ימשיכו להגיע, גם אם נעצור אותם שוב ושוב, אחרים ימשיכו להגיע. זה לא מה שעוזר לתופעה הזאת להיעלם.
אני רק אוסיף עוד היה שאת מדברת על זה, ואת פרסמת שהמחדל בקו התפר מעמיק, זאת אומרת, הם מגיעים מקו התפר, מה קורה שם? הם מגיעים לכל מיני מקומות.
נכון, מכל מיני מקומות, והמגמה היא ברורה וחריגה בהיקפה. אם נסתכל על הנתונים ברמה ארצית, אז בתוך שנתיים בלבד חלה עלייה דרמטית של 254% בתפיסות שבחים ביפו, ובשנת 2023 ראינו שזה מטפס ב-60%, אבל הנתון הקיצוני ביותר הוא בשנת 2025, כאשר נכון לסוף פברואר, על פי הנתונים שהובאו לידי וואלה, ראינו, נרשמו 202 תפיסות, רק ביפו עלייה חדה של 122% לעומת השנה הקודמת, וצריך גם להגיד שיש פה הרבה מאוד נקודות שגורמים לעלייה הזאת להתרחש. קצין החם ביפו מספר לי שבאמת מתחילת המלחמה הפלסטינים שהיו אז מגיעים לישראל רק בשביל להתפרנס, היום אין אישורים בכלל, כלומר זה כשלעצמו גורם לנתון הזה.
זה נכון, אנחנו יודעים לאיזה בעיות זה גורם בענף הבנייה וכו'. אני רק רוצה לתת את תגובת ביג גלילות. סליחה, הם אומרים לנו, אנו מברכים את כוחות המשטרה על תשומת הלב והדאגה, אנו בהנהלת המתחם עובדים בשיתוף פעולה מלא עם המשטרה ונציגי העירייה הרלוונטיים, ומאז פתיחתו של המתחם מבצעים מערכות מצב שוטפות כמעט מדי יום עם הגורמים הרלוונטיים על מנת לשמור על ביטחונם של הלקוחות והמבקרים במתחם. איזה מין פיקוח אתם עושים כשגם היום מגיעים וגם בשבת נתפסו וגם, כלומר, איפה הפיקוח פה?
אז באמת לצד המספרים המרשימים מתעוררות הרבה מאוד שאלות קשות בנוגע להבטחה ולפיקוח. אחד מהם זה איך זה ששוהים בלתי חוקיים מועסקים שם בחנויות גדולות, ברשתות מוכרות. מי אחראי להכניס את העובדים הללו למתחם, במיוחד בתקופה ביטחונית כל כך מתוחה? במשטרה מזהירים שהעסקת השבחים כמובן היא לא רק עבירה על חוקי העסקה, אלא גם סכנה ביטחונית ופשיעתית. המשטרה צריך להגיד גם בסיפור הזה של גלילות, ממשיכה לבדוק מי הקבלנים שהעסיקו את השבחים שניצרו במתחם, והאם מדובר ברשת מאורגנת של העסקה בלתי חוקית במתחמים מסחרים נוספים.
טוב, לתשומת לב כולנו, הודיה רן, תודה רבה לך, כתבת הפלילים של וואלה באזור המרכז. תודה, הודיה.
תודה.
עכשיו לעניין הבא, והוא חשוב, ותכף נבדוק עד כמה הוא ריאלי. תוכנית חומש בהיקף של כמעט 4 מיליארד שקלים, ככל הנראה תאושר, התוכנית הזאת למען החברה הדרוזית, המגזר הדרוזי והצ'רקסי, כך הודיע לשכת ראש הממשלה, זה אמור להיות בישיבת הממשלה הבאה בתחילת השבוע. אנחנו רוצים לדבר עם ראש המועצה המקומית ירקה, סלמן מולה, שלום לך.
שלום לך.
תגיד, זה מספק אתכם? נגיד שמדובר ב3.9 מיליארד, זה מספק? זה עונה על הצרכים? זה בכלל ריאלי?
בשביל לסגור את כל הפערים אנחנו צריכים 40 מיליארד כנראה.
וואו.
אבל אנחנו מדברים על פערים של עשרות שנים שלא נסגרו בעדה הדרוזית, אבל התוכנית הזאת היא תוכנית טובה מאוד עכשיו, שאיך אומרים, נותן לנו אוויר לנשימה להתחיל לעבוד בתוך הכפרים שלנו. הכפרים שלנו סובלים מהרבה בעיות של תשתית, בעיות בבנייה, תכנון ובנייה, והרבה בעיות של באמת לנהל כפר בצורה הכי מכובדת.
אתה יכול לדבר איתנו, אתה מברך, אבל בוא נראה שקודם כל זה קורה באמת. וזה מתחלק בין דרוזים לצ'רקסים.
אני קיבלנו את הבשורה הטובה, היום בבוקר גם בסרטון שיפיץ ראש הממשלה, יושב ראש הפורום,
כן.
וחבר הכנסת עפיף עבד, שעמל עם ראשי המועצות, באמת להשיג את התוכנית הזו. אנחנו מאמינים שביום ראשון, תשיעי לשלישי, התוכנית היא תאושר, ולא לסחוב אותה יותר, כי אנחנו לפני שנה עובדים על התוכנית חומש, וכל הזמן דוחים ודוחים.
אתה יודע שהתקציב, אבל אתה מבין שהתקציב עדיין לא אושר, סלמן מולה, ולכן אולי יש סכנה שהתוכנית הזאת, שהכספים האלה לא יעברו אליכם, לא יאושרו.
תקשיבי, אני יודע שבכל שבוע מתקיימות ישיבות על כספים קואליציוניים, וכספים קואליציוניים עוברים.
גם היום, גם הערב.
בדיוק, אז אין שום בעיה להעביר את הכסף הזה אלינו. חלק מהכסף שאנשים יתחילו לעבוד, שראשים הרשויות יתחילו לעבוד בצורה הכי טובה והכי מכובדת. אי אפשר להמשיך, אנחנו ישבנו ב-30 ל-6 שנה שעברה, 2024, עם ראש הממשלה, והובטח לנו שעד אוקטובר זה נעשה. אני שמח שזה נעשה עכשיו, אבל אני אהיה יותר שמח אם באמת התוכנית תאושר כבר שבוע הבא ותזרים כסף אלינו. אנחנו כפרים שיש להם הרבה מה לעשות, כמו שאמרת, זה לא מספיק לסגור את הפערים.
מה צריך הכי דחוף? בוא נדבר על זה.
מבחינתנו, כל נושא התשתיות, אני אומר, אדבר לך על ירקה, 18 תושבים, אנחנו מדברים על כמעט 2,000 בתים ללא חיבור חשמל כמו שצריך.
כלומר, אין תשתיות, תשתיות, מה שנקרא, על הפנים.
יש קצת גשם, ואין איפה להתנקז, הכל, אנחנו נמצאים בתשתיות של לפני 48, אפשר להגיד.
כלומר, השלושה מיליארד זה לא הכל לכם, 3.9. זה גם...
3.9, שאנחנו...
אתם תקבלו מה, חצי?
גם לניק...
כן.
גם לניקוז, גם לעוד הרבה דברים. יש לנו גם בתוך התוכנית ועדת תכנון ובנייה שאמורה לקום בשביל לטפל בכל הבעיות בנייה במרחב הדרוזי, כי אנחנו סובלים בבירוקרטיה קשה מאוד. בירקה לבד יש על 1,500 בתים בלי היתרים. ומה זה בלי היתר? אין חשמל, אין תשתית ביוב, אין כלום.
בלי היתר זאת אומרת שגם באים להרוס או לא?
באים להרוס, לא. אנחנו ניסו בתחילת השנה להרוס בית אחד בירקה, ואנחנו עמדנו על המשמר. ולא ירצו בתים, אנשים סך הכל בנו בתוך האדמות שלהם, ובגלל בעיות איכות וחלוקה והכל, ואנחנו לא בצפון תל אביב, אנשים עד עכשיו לא מכירים את המנטליות שלנו.
כן.
אז בגלל זה כאן הולכת לקום לוועדת תכנון ובנייה, שתטפל רק במגזר הדרוזי, עם אנשים שיהיו מתוך המגזר, על מנת לפתור את הבעיות האלה.
כן, טוב, אני חלילה לא משווה, אבל תדע לך שגם בצפון תל אביב, גם במקומות אחרים, שכביכול התשתיות מצוינות, גם שם קצת גשם והכל עולה וצף. אבל זה כבר סיפור אחר. תגיד, אז קודם כל, אתה אומר, תשתיות, ביוב, זה הדברים הכי דחופים שאתם צריכים לטפל בהם, ולזה הכסף הזה מיועד קודם כל.
זה בעיקר, אנחנו יש לנו עוד בעיות גם בכל נושא האלימות בחברה הדרוזית. אני אישית ביקשתי שנכניס שיטור עירוני לכפר, כל הנושא של החינוך, לעבוד, כי בסוף מה שיטפל בתופעות השליליות האלה זה החינוך. אז אנחנו רוצים גם הרבה כסף לנושא הזה. כל הכנסה לנפש אצלנו בכפרים הדרוזים היא הכנסה מאוד מאוד דלה.
תגיד, יש מצב שלא יאושרו הכספים האלה, מה תעשה?
אני אומר לך, אנחנו עובדים על עדים, אנחנו בקושי, כמו שאומרים, גומרים את היום, לא את החודש. וזה יתקע לנו את כל הטכניות וכל הפרויקטים. יש הרבה פרויקטים בגלל כשהתחילו, ואנחנו רוצים לגמור איתם.
יש לי שאלה לסיום, מה עם חוק הלאום?
חוק הלאום, אני אמרתי את זה היום, יש היום מציינים את יום העדה הדרוזית, הוא קרא לעדה הדרוזית, אני הייתי עם חבר הכנסת חמד עמאר, ועם ליברמן, ויקטור ליברמן, ואמרתי להם חברים, עם כל הכבוד לכל החברי הכנסת, אבל שמענו הרבה מילים יפות, שמענו הכל, חוק הלאום הוא חוק חשוך מאוד, היו שם נוער, אמרתי להם, תסתכלו על הנוער הזה, תנו לו את התקווה, חוק הלאום.
מה זה לא? זה אנשים מדהימים שנותנים הכל למדינה הזאת.
לא מוסיף כבוד במדינת ישראל, הוא חוק חשוך שמחזיר אותנו, איך אומרים, מאות שנים אחורה. זה אסור בכלל, זה בושה שזה עולה.
כן, אנחנו יודעים שאלקין היה נגד, וגדעון סער היה נגד, כלומר, וגם ליברמן אני לא בטוחה שתומך.
אני לא יודע מי היום בעד, אבל כל הזמן אני ראיתי את השרים ואת ראש הממשלה וחברי כנסת שהגיעו אלינו מכל מקום ואמרו הרבה דברים והזדהו.
לא קרה כלום.
אבל כשמגיעים לשעת האמת ולהרים את היד או לא להרים את היד, אז לצערי אנשים בוחרים.
לא מרימים.
בוחרים את הטובה הפוליטית שלהם ולא הטובה שלנו.
חבל, לצערנו. סלמן מולה,
את לא דיברת על חוק קמיניץ.
לא לא לא, אז זהו, נשאיר את זה להזדמנות אחרת, כי היה לי חשוב לשאול על חוק הלאום, וקמיניץ, נדבר איתך עוד פעם, אני מניחה שנחזור בשבוע הבא, אחרי שיושרו הכספים או לא, ואז נדבר גם על קמיניץ. תודה רבה לך, אדוני.
תודה לך.
תודה, שלום שלום. שלום לחברתנו ליאת רון, פרשנית, כתבת כלכלית, וואלה, 103 FM, רדיו צפון. זהו, עברתי מבחן פסיכומטרי.
כן, משהו כזה, כן, ואפשר לסיים את האייטם ברגע זה.
לגמרי, לא, אבל נתחיל, פרסום ראשון שלך, תוכנית חדשה, עוד תוכנית, שעומדת לשקם את עסקי הצפון, והיא עולה לאישור הממשלה בשבוע הבא, פרטי.
אוקיי, קודם כל, אם אכן היא תצא, ובסדר הגודל שני, את יודעת, אנחנו נורא זהירות, כי כמו שאת היית זהירה בעניין הדרוזים, אז אני זהירה בעניין הזה.
100%.
אוקיי, 440 מיליון שקלים, כך אמורה הממשלה להקציב לתוכנית לשיקום העסקים בצפון. לא מדובר על מה שקיבלו ממס רכוש, אוקיי? אנחנו לא מדברים על הפגיעות הישירות והעקיפות, אלא אנחנו מדברים על ניסיון לקדם את העסקים והתעשייה בצפון. התוכנית הזאת נכתבה בשיתוף משרד האוצר, השר במשרד האוצר ואחראי על שיקום הצפון אלקין, הוא והשר ניר ברקת במשרד הכלכלה. עכשיו, היא כוללת כל מיני סעיפים שדווקא נשמעים על פניו בסדר, גם מתוקצבים לא רע, עוד פעם אנחנו מאוד מאוד זהירות, כן?
כן, אם יהיה.
אם יהיה, כן. עכשיו, למשל, מפעלי ייצור שהם לא יצואנים, נכון? הם לא זכאים באופן שוטף לתמיכה של מרכז ההשקעות.
כן.
וכאן כן ייתנו למפעלים הללו, למרות שהם לא יצואנים, תמיכה של 30 מיליון שקל. זה לא המון כסף, אבל זה משהו. אוקיי?
עוד עכשיו, מישהו?
כדי להחזיר עסקים מ-0 עד 9 קילומטר, זה גבולות, אלה גבולות התוכנית. אגב, התוכנית הזאת היא שנתית, אנחנו מדברים על 440 מיליון שקל לשנה אחת. אוקיי, שזה...
כמה יישובים יש באזור הזה מ-0 עד 9?
מאפס, לא, היישובים כאן זה לא מעניין, מעניין העסקים, כי זה מיועד לעסקים.
נכון, נכון.
אז זהו, אז העניין הוא, אין לי את המספר של העסקים, אבל יחסית אין שם יותר מדי עסקים, למרות שבקריית שמונה יש את מרב העסקים, אגב, חלקם נסגרים, היום בדיוק דיברתי עם מישהי שאמרה לי שסופרמרקט בקריית שמונה, את יודעת באיזה שעה הוא נסגר?
לא.
סופרמרקט הגדול?
לא.
תני לי. שלוש.
שלוש, נתתי להגיד שתיים, שלוש.
שלוש, את קולטת, עכשיו אם את בעבודה עד ארבע,
גמרנו.
הלך עליו, כן, למשל.
אוקיי, מי שבתשע מאה כבר לא יקבל כלום.
אז זהו, עכשיו.
אז זה בקצרה ליד.
אז כן, אני רק אתן את, יחדה את הנקודה הזאת. אם את נמצאת ב-11 קילומטר, והעסק שלך כן משרת את תושבי קו העימות, ומעסיק עובדים משם, תוכלי להגיש בקשה וגם לקבל את המענקים הללו. זה נשמע תוכנית
כן.
טובה.
קודם שיתנו, בוא, כן. בדיוק, בוא נראה.
בדיוק.
קודם שיתנו, אחר כך נדבר. ליאת רון, תודה רבה.
בבקשה, תודה לך. ביי ביי.
דיווח. טוב, חזרנו, כבר סיפרנו לכם קודם בכותרת אחת שבנק לאומי הרוויח בשנה החולפת רווחי C של 9 מיליארד שקלים, וזה בזכות כמה וכמה גורמים שתכף נדבר עליהם, עם אייל גפני, מנכ״ל בנק וואן זירו. שלום אייל.
שלום ענת.
שלום שלום. אז קודם כל, בנק לאומי מוביל את המערכת, כמו שאמרתי, בנק פועלים הרוויח 7 מיליארד ו-600 מיליון שקלים, לא נרחם על אף אחד. תגיד, איך אתה מסביר את זה?
תראי, בסוף, במשך עשרות שנים אין באמת תחרות בבנקים. ובסוף כמעט כולם אותו דבר, וזה גם עובד להם. מציעים איזשהו ערוץ דיגיטל שכולם... מתלהבים ממנו, ובסוף זה איזשהו ערוץ של פריירים שבו המחירים נמוכים ללקוח, הריבית על הפיקדון היא פירורים והריביות על ההלוואה הן מטורפות, ועמלות בסוף כולם משלמים, רואים את זה גם בדוחות של הבנקים.
כלומר, מה שנקרא התרומה שלנו במרכאות היא תרומה לא קטנה.
התרומה של הציבור היא תרומה גדולה, הציבור בסוף יש לו עבודה ביום יום, והוא עסוק, מתעסק בדברים אחרים, הוא גם לא תמיד מודע, והוא לא מומחה בהתנהלות פיננסית, ולבנקים אין שום אינטרס לעזור לנו בזה, ובסוף המודל העסקי שלהם די בנוי על זה, ולכן את רואה את זה.
ואיך יל גפני היית משנה משהו בשיטה הזאת, אם בכלל?
לגמרי, ולא רק דבר אחד, בסוף מה שאנחנו באים ומציעים ללקוחות זה... הצעה אחת שמתאימה לכל הלקוחות, לא אם הם ביקשו בדיגיטל ולא אם הם נזכרו שנגמרה להם איזושהי הטבה והם צריכים לשים תזכורת, ולא אם הם שייכים באיזושהי קבוצת לחץ, אלא אותה הצעה שמתאימה לכולם. זה דבר אחד. והדבר השני, אנחנו באמת עוזרים ללקוחות להתנהל פיננסית, שזה אומר אנחנו משתמשים במידע שלהם, נותנים להם התראות ותובנות לא להיכנס למינוס למשל, או אם יש להם מינוס בבנק אחר, מזכירים להם את זה, למרות שהבנק האחר בחיים לא יגיד להם את זה, ואומרים להם, תעבירו כסף, לשלם ריבית אוברדרפט על מינוס, זה לא דבר חכם, ועושים באמת את כל הדברים האלה.
לא רק זה, העניין של, למשל, אתה במינוס, קח הלוואה, ואת ההלוואה הזאת צריך להחזיר, ואז אתה משלם ריבית, וריביות מאוד מאוד גבוהות, כלומר, זה מין סרקל כזה, שאתה לא יוצא ממנו בעצם.
לגמרי, ובנק חדש כמו בנק וואן זירו, בנוי בעצם על היכולת לתת לכולם הצעה משתלמת, עדיין להרוויח מספיק כסף, ולא... לא לקחת רק את הצד שלו.
אוקיי, okay, עכשיו תראה, לפני לא מעט זמן כבר, בנק ישראל פתח מערכת קלה יחסית, למעבר לקוחות מבנק לבנק, ולא הרבה אנשים עשו, הרימו את הכפפה. אפשר היה תוך 3-4 ימים לעבור, אני זוכרת שניהלנו על זה פה לא מעט שיחות. אז למה זה לא קורה? בכל זאת.
תראה, היום כבר אין שום חסם לעבור, ובדיוק כמו שאמרת, לוחצים על כפתור, וזה תוך כמה ימים.
נכון, ועדיין זה לא קורה.
נכון, אבל אני אגיד לך יותר מזה, דווקא רואים את זה בשווקים אחרים בעולם, בארצות הברית ובאירופה, ללקוחות יש יותר מחשבון בנק אחד, ואגב בארץ יש סקר של בנק ישראל שמראה שלקוחות בישראל עם יותר מחשבון בנק אחד, מקבלים תנאים יותר טובים מהבנק שלהם, בהלוואות, בפקדונות, בעמלות, כי יש להם כוח מיקוח. אנחנו עשינו סקר פנימי וראינו שלקוחות שהם חזקים יותר, עם הכנסה גבוהה מהממוצע, גם הם בדרך כלל מחזיקים יותר מחשבון בנק אחד. אבל האמת, כולם יכולים. כל אחד יכול לשלוח עוד חשבון בנק.
אתם מציעים משהו, יעל גפני, ללקוחות חדשים, אני מניחה, נכון? לא ללקוחות ותיקים, כאלה שעוברים, והם צריכים לשלם את העמלות לבנק שלהם שהיה קודם, ואתם מציעים להם לחסות את העמלות שהיו.
נכון, אנחנו מציעים ללקוחות שמצטרפים לבנק 1-0, לפתוח חשבון נוסף, וכדי שהם לא בינתיים ישלמו, ייכנסו, ישלמו איזשהו כנס על זה שהם מחזיקים את החשבון בנק הישן שלהם, אנחנו מחזירים להם עמלות שהבנק האחר שלהם לקח מהם. יש שירות מדהים שנקרא בנקאות פתוחה, הוא מאפשר לנו לראות בעצם את כל מה שקרה בחשבון בנק האחר שלך, אנחנו מסתכלים ללקוחות שמצטרפים, ונותנים להם בעצם החזר על מה שהבנק לקח מהם, וזה גם לקיימים אגב.
כן, אתה יודע, אני עוקבת אחרי הקמפיינים, ואני קצת מתוקף המקצוע, אני קצת חופרת, ואני יודעת שלא מספיק לקוחות עברו אליכם, ואתם גם מפסידים. אז בכל זאת, איך אתה מסביר את זה, עם כל הטבות שאתם כאילו מציעים ללקוחות חדשים?
האמת שהרבה מאוד לקוחות עוברים ל-1-0, ואחד מכל 3 חשבונות בשנתיים האחרונים נפתח ב-1-0, שזה המון, זה כנראה היקף גיוס הכי גבוה במערכת, ואנחנו גם כן משתפרים מחודש לחודש עם תוצאות שיפורסמו, ואנחנו רואים שיפור מדהים בתוצאות שלנו, ואנחנו שמחים שעוד ועוד לקוחות מצטרפים.
כלומר, ההפסדים קטנים, דבר איתי בכסף לסיום?
כל הזמן, כן.
בכסף, כמה, איך, באיזה סכומים מדובר?
בסכומים מאוד משמעותיים, בעשרות אחוזים.
עשרות אחוזים. אוקיי, טוב, נשאיר את זה ככה. אייל גפני, מנכ״ל בנק 1-0, תודה רבה.
תודה לך.
שלום, שלום, פרסומות. עכשיו נדבר על האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות. יש פה נתונים טובים ומפתיעים של גידול בהשקעות למרות המלחמה, ונגיד שלום לעורכת הדין קרין מאיר רובינשטיין, שהיא מנכ״לית ונשיאת האיגוד. שלום קרין.
שלום,
שלום, שלום. אנחנו מדברים על השקעות, או מה שהושקע, 2,700,000,000 דולר, שזה גידול של 25% לעומת השנה הקודמת, כאמור, למרות המלחמה. איך מסבירים את זה?
אז נכון, באמת השקנו היום את הדוח השנתי הגדול שלנו של תעשיות ההלסטק בכנס המיקסי שלנו, כן רואים גידול משמעותי בהשקעות, התאוששות בענף, עלייה בגיוסי ההון בנסדק, קפצנו מ-4 הנפקות לעומת 0 שהיה שנה שעברה, ולמעשה, אכן הנתונים נראים מפתיעים, אבל אם באמת מנתחים את זה לעומק, רואים שהנתונים לא כל כך מפתיעים, דווקא בעקבות המלחמה הקשה שאנחנו עברנו ועדיין עוברים, ישראל דווקא התחזקה וחזקה את עצמה כמעצמה של טכנולוגיות רפואיות, מה שנקרא בריאות דיגיטלית.
כן.
אני חושבת שזה קרה הרבה בגלל קיצור תהליכים ופיתוחים שהיו לוקחים שנים בהתמודדות בזמן אמת, עכשיו לוקחים בעקבות המלחמה, הכל קוצר.
איך הצלחתם להשתלט על זה? כי הרי אחת הבעיות המרכזיות שלנו, אם לא הכי, זה בעיות בירוקרטיות שתוקעות פה תהליכים לשנים.
אז השוק הפרטי, וכמו שתראית, התעשייה יודעת לעבוד. הפיתוחים הטכנולוגיים התפתחו בקצב מואץ. היה הרבה מאוד מקום לעשות ולהיכנס בבית הסייט, גם בזמן מלחמה, גם אפילו בשטח, גם בטיפולים בבתי חולים, גם בשיקום הפיזי והנפשי. למעשה, הפיתוחים המשיכו לעשות בפול פאוור, על ידי כוח אדם מצוין, שעבד ממש כמעט כרגיל, אני חייבת להגיד, בזמן המלחמה. משקיעים שישבו על הגדר שנה שעברה, חזרו להשקיע. עלינו הכי חשוב איך העולם המערבי בעיקר רואה אותנו.
אז תגידי על איזה מוצרים את מדברת, כשאת אומרת השקיעו ושמים אליהם לב.
אז אנחנו מדברים על ציוד ומכשור רפואי, שקשור גם מאוד חזק למלחמה, אנחנו מדברים על טכנולוגיות של
שהוא ישראלי ייחודי? כלומר, לא תמצאו את זה בשום מקום אחר?
ישראלי ייחודי, אנחנו מדברים על טכנולוגיות בריאות, עם פיתוחים תומכי AI ברמות הכי גבוהות, שקיבלו התמחות מיוחדת שוב בגלל המלחמה ובגלל נושא השיקום הפיזי והנפשי, ויש פשוט חברות שאם לפני כמה שנים הייתי אומרת שהן ממש דמיוניות במה שהן מפתחות, קיבלו פיתוח מואץ, הכל הלך הרבה יותר מהר, בדרך כלל היה לוקח הרבה זמן, עכשיו לקוצר לפיתוחים מהירים שכבר ידעו והצליחו לממש אותם בפועל ולעבוד איתם על פציינטים.
עכשיו, שני דברים שאני רוצה לשאול אותך ככה. קודם כל, זה פיתוחים כאלה שהם, נגיד, תוצאה של המלחמה, שפותחו בעקבות צרכים כאלה, ושאלה נוספת ואחרונה, אני חושבת על התעשיות הביטחוניות, שמשגשגות בשנתיים האחרונות, השנה וחצי, אז כאילו, את יודעת, קווים משיקים אפילו.
במובן מסוים זה מאוד דומה למה שנקרא לדיפנס טק, לטכנולוגיות הביטחוניות. אנחנו רואים פיתוחים גם בתחום ה-AI, שגם אם הם היו לפני המלחמה, הם הועצו בזמן המלחמה, כמו מערכות שיודעות לזהות מקרים דחופים של בדיקות הדמיה, פיתוחים שיודעים לדבר עם אנשים שעבדו טראומות נפשיות, שיודעים להבחן אם יש להם עניינים נפשיים ובאיזה רמה. ואנחנו, אני חוזרת לשאלה הקודמת שלך ששאלת בעצם איך גם החברות ממשיכות לעבוד. אנחנו כאיגוד, זה בדיוק מה שאנחנו עושים, אנחנו מקדמים את הוודאות הרגולטורית, דואגים שיהיה רגולציה מאפשרת ותומכת כדי שבעצם כל השוק יוכל להמשיך לעבוד, וכדי שהמשקיעים הזרים יוכלו לחזור לישראל וביתר סט ולהשקיע פה בפיתוחים המדהימים.
כלומר, מה שנקרא כאן המלחמה. כאן אין שום חרמות ושום דבר בדומה לזה.
זה נכון, יש הרבה אתגרים, יש הרבה אתגרים, אנחנו מוצאים לנו את הפתרונות על ידי השקעה מאוד חזקה בתשתיות ובדיבור שוטף בין התעשייה לבין הממשלה, שבעצם ניצור את הפלטפורמה
שיכולה להמשיך לעבוד. כמה הממשלה מסייעת פה?
הממשלה מסייעת הרבה, יש לנו את משרד האוצר, את אגף תקציבים, רשות המסים, שאני חייבת להגיד להם שהם עובדים מצוין בזמן מלחמה, רשות החדשנות מבצעת היטב את הדברים, וכן, יש מורכבויות שצריך לעמוד בהם, אנחנו צריכים להשקיע יותר ולקבל יותר תקציבים להשקעות בתשתיות, לציודים רפואיים וכולי, ולפיתוחים כמובן, ואת כל זה אנחנו ב-ITI, למעשה מנסים לדאוג מול הרגולטור, עוד פעם, לרגולציה מאפשרת ותומכת שיהיה אפשר להמשיך לעבוד פה בישראל ולהמשיך לפתח ושוב ולהמשיך לוודא שהמשקיעים הזרים מהעולם, מארצות הברית בעיקר, יוכלו להמשיך ולהשקיע אותו ברוגע ובבטחה.
יפה. עורכת הדין קרין מאיר רובינשטיין, מנכלית האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות, תודה ובהצלחה. תודה רבה.
תודה, תודה רבה.
שלום, שלום. פרסומות ובורסה.
איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
103 FM.
בורסה אמרנו, ירון פרידמן אמרנו, מנהל יחידת המחקר, בנק הפועלים. שלום ירון.
אהלן ענת.
שלום שלום, למה ירידות כאלה לא יפות אצלנו?
למה? כי טראמפ עשה מה שלא רגילים שפוליטיקאים עושים, הוא קיים את מה שהוא איים לעשות.
מכסים כזה או דברים אחרים?
בדיוק, כשטראמפ נכנס לבית הלבן, הוא הצעיר מיד עם הכניסה שלו שהולך לטיל מיסים על השכנות שלו, קנדה ומקסיקו של 25%, הוא טוען שהם לא הוגנים בסחר החוץ שלהם כלפי האמריקאים. אחר כך הוא נתן חודש של דחייה, המיסים אמורים היו להיכנס, המכסים היו אמורים להיכנס היום לפועל, כנראה שהשוק לא ממש האמין שזה באמת יקרה, אבל וואלה, זה קרה, ובאמת היום לפנות בוקר...
מה, לא יאמן, טראמפ אומר וזה לא קורה?
את רואה מה זה? זה לא יאומן, ובתגובה באמת אנחנו רואים את השוק פה, מגיב בהפתעה, תל אביב יורדת עכשיו כאחוז וחצי, תל אביב 90 אפילו בשני אחוזים ושליש, וול סטריט פותחת את המסחר בירידות של אחוז, ואם את רוצה לשים ככה את מפלטך בביטקוין, כי הוא די בולט בתקופה האחרונה, אז גם הוא ממשיך לרדת, היום הוא סביב $84,000.
הוא עושה אותו שם הכי לגיטימי שיש, זו הכוונה שלו. לפחות.
נכון, אבל הביטקוין הוא נכס מסוכן, ואנחנו רואים שבורחים כרגע מנכסי סיכון לנכסים יותר בטוחים, זהב שעולה היום בכמעט אחוז לכמעט $3,000, ואפילו, ולמרות כל האיומים, הדולר דווקא נחלש מול האירו, שמתחזק בכ-2%.
אבל אצלנו הדולר מזנק.
כן, הוא לא מזנק, הוא לבק 3%, לא מאוד דרמטי, פה בכלל אנחנו נמצאים בתקופה מאוד לא ברורה, כי גם כל נושא של התקדמות לקראת איזשהו המשך לעסקת הפסקת אש, זה די לוט בערפל כרגע, והחששות האלה בהחלט מביאים פה על השוק, ואנחנו רואים באמת גם את הדולר קצת מתחזק, הבורסה קצת יורדת, תקופה קצת...
קנדה וסין הגיבו כבר?
הם אמרו שהם הטילו בחזרה גם כן מכסי מגן, האמת הסתכלתי מה קורה בשוק הקנדי, אבל הוא לא כזה שוק מעניין.
נכון.
אבל גם הסינים אמרו שהם הטילו גם כן, גם הסינים, גם המקסיקנים יטילו מכסי מגן. אפשר לומר שהתקופה הקרובה תהיה תקופה מאוד מאוד תנודתית וסוערת בשווקים, כי באמת אנחנו קמים כל בוקר לחדשות חדשות בבית הלבן.
כן, מה שנקרא, מה עוד מצפה לנו, והלילה זה נאום מצב האומה, שהוא...
שכחנו את הסיפור עם זלנסקי ביום שישי האחרון. נשיא אוקראינה פשוט נזרק מהבית הלבן, זה משהו שאני לא זוכר כמוהו.
כן.
וזה אנחנו רק, הוא בסך הכל טראמפ בחודשיים בבית הלבן, אפילו לא.
מה עוד מצפה לנו? לגמרי.
אני מפחד לשאול.
ירון פרידמן, מנהל יחידת המחקר, בנק הפועלים. תודה ירון. אנחנו מסיימים כאן. איפה הכסף? עורכת יעל אלון, מפיק יואב כהן, על השידור שקד מורג. בדיגיטל גיא רביב, אחיה כהן ועומר אוקון.